אנחנו לומדים בספר זוהר לעם את הקדמת ספר הזוהר, מאמר מי זאת. אנחנו בכרך הקדמות של סדרת זוהר לעם בעמוד 328. ניתן למצוא את החומר באתר קבלה לעם, kabel.co.il. שאלות נבחרות ישאלנה כאן במהלך השיעור. הקדמת ספר הזוהר בעמוד 328, מאמר מי זאת, פסקה 169.
אז אנחנו משתדלים בחיבור בינינו למצוא אותו החיסרון לכוח המתקן שנקרא מאור המחזיר למוטף, שייתן לנו אפשרות להיות בהשפעה זו לזה ולהגיע מתוך זה להשפעה לבורא. בבקשה.
פתח רבי אלעזר ואמר, מי זאת עולה מן המדבר? מי זאת הוא כלל של שתי קדושות, של שני עולמות, בינה ומלכות, בחיבור אחד וקשר אחד. עולה, שעולה ממש להיות קודש קודשים, כי מי בינה קודש קודשים, והתחברה בזאת מלכות, בשביל שהמלכות תהיה עולה, שהוא קודש קודשים, מן המדבר, כי מהמדבר ירשה זאת להיות קלה ולהיכנס לחופה. כתוב, מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה. מדובר בגמר התיקון, בשעה שקלה עולה לחופה. והזוהר מפרש מי זאת על הבינה, שנקראת מי, ועל המלכות, שנקראת זאת. ואומר שאז יהיה מי זאת בכלל אחד, כלל של שתי קדושות. כי מטרם גמר התיקון, רק הבינה נקראת קודש, והמלכות העולה אל הבינה מקודשת רק בקדושת הבינה. אבל בגמר התיקון תהיה גם המלכות עצמה קדושה, כמו הבינה. ותהיה מי זאת עולה, כלל של שתי קדושות, של שני עולמות, בינה ומלכות, בחיבור אחד ובקשר אחד. קשר הוא צרור החיים, הסיום של המלכות והמסך, המעלה אור חוזר, ומקשר כל הספירות כאחת. שהיא תסתיים אז ביוד, בשווה עם הבינה לנצחיות, שזה נקרא קשר אחד וחיבור אחד. כי קומת האור של המלכות תהיה מחוברת בקומת הבינה כאחת ממש. כי אז עולה המלכות עצמה להיות קודש קודשים ממש, כמו הבינה. עולה ממש כמו קורבן עולה, שהוא קודשי קודשים. כי מי, אבא ואמא, הוא קודשי קודשים, והוא התחבר בזאת, המלכות, כדי שתהיה המלכות בבחינת עולה, שהיא קודשי קודשים. כי אז נעשה חיבור מי בזאת, כדי לעשות הזאת עצמה לקודש קודשים. וכיוון שכך, הרי אי אפשר עוד שיהיה איזה מיעוט במלכות, אחר שקדושתה עצמה היא קודש קודשים, כמו הבינה. ועל כן כתוב, בילה המוות לנצח. ומה שנאמר, כי מהמדבר ירשה זאת להיות קלה ולהיכנס לחופה, מדבר, מקום נחש, שרף ועקרב, המחזיקים את התורה, והמחזיקים את התורה הם הנבחנים לעושי התורה. ונמצא שהזיווג הגדול הזה של גמר התיקון נעשה מהמדבר דווקא. 170. מן המדבר היא עולה, כמו שכתוב, ומדברך נווה. במדבר ההוא של לחש השפתיים היא עולה, כי מדבר דיבור, כמו שכתוב, האלוקים האדירים האלה, אלה הם האלוקים המכים את מצרים בכל מכה במדבר. והאם כל מה שעשה להם הקדוש ברוך הוא היה במדבר ולא ביישוב? אלא במדבר, בדיבור. כמו שכתוב, הוא מתברך נווה. וכתוב, ממדבר הרים. אף עולה מן המדבר כך, מן המדבר ודאי. כלומר, באותו הדיבור של הפה, המלכות עולה ונכנסת בין הכנפיים של האם, בינה, ואחר כך, על ידי דיבור, המלכות יורדת ושורה על ראשי העם הקדוש. באור הדברים, כי מטרם גמר התיקון, בעוד שהמלכות נקראת אילן של טוב ורע, כל תיקונה נעשה על ידי המן, שהצדיקים מעלים על ידי זה את המלכות לבינה. ועל ידי עלייה זו נעשית המלכות לשעתה קדושה כבינה. ומן אלו הם תפילה בלחש. כי המלכות, דיבור, אי אפשר שתהיה בבחינת דיבור טוב בלי רע כלל. אלא רק בעת שהקול שבדיבור הוא מבינה, שזה ייחוד קול ודיבור, זיווג זון בגדלות, כי זעירנפין מקבל קול דאמא, ומשפיע בדיבור של המלכות, ואז הדיבור כולו טוב, בלי רע כלל, ומקבלת המוכין דקודש. אכן, בלי המיתוק הזה מהקול דבינה, הקול דמלכות טוב ורע, ויש במלכות אחיזה לקליפות, ואינה יכולה לקבל מהקודש. ולפיכך נבחנת עליית המן, שהצדיקים מעלים בתפילה, שהם בלחש השפתיים, דיבור בלי קול. כמו שכתוב, רק שפתיה נעות, וקולה לא ישמע. כי אז אין שום אחיזה במן שמעלים. ויכולים להעלות גם את המלכות עד הבינה כדי שתקבל הכל מהבינה. ואז נעשית בניין קדוש. ומקבלת מוכין בזיווג קול ודיבור. וקדושת הדיבור שלה שורה על ראשיהם של הצדיקים שתקנו אותם. ולכן נאמר, מן המדבר היא עולה. כמו שכתוב, הוא מתברך נווה. כי הקלה נועדה עתה לזיווג הגדול, להיכנס לחופה על ידי עליית מן של הצדיקים, כמו שכתוב, הוא מתברך נווה, שהמשיכו בדיבור, במלכות, את הכל מאימא. ועל ידי זה נעשית המדבר של המלכות נאווה ויפה קבינה. כי כל אלו הזיווגים שנעשו מקודם בזה אחר זה, התקבצו עתה לזיווג הגדול להכניס אותה לחופה. ובמדבר ההוא של לחש השפתיים, היא עולה על ידי המן שהעלו מקודם לכן בלחש השפתיים, בדיבור בלי קול, כי הקול שלה היה עדיין בטוב ורע, והמשיכו בה הקול דאמא. הנה מכל אלו המעשים טובים, נעשה עתה הזיווג הגדול להיכנס לחופה. כי עתה נעשה גם קולה עצמה טוב בלי רע כלל, ונעשית קודש קודשים כמו אמא. הדיבור בלחש נבחן לדיבור של הפה. כלומר, בלי הצירוף של חך, גרון, לשון ושיניים. אלא רק על ידי מוצא השפתיים והפה. שיהיה כמו שכתוב, קולה לא ישמע. ובאותו הדיבור של הפה, המלכות עולה. שכך דרך העלאת מן. ואז נכנסת בין כנפיים של האם. ועולה בין כנפי הבינה, כלומר שמקבלת כל כנפיים דאימא לתוך הדיבורים שלה. ואחר כך, בדיבור שמקבלת, היא יורדת ושורה על ראשי העם הקדוש. כי אחר שקיבלה הכל דמידת הרחמים דאימא, נעשה קודש כמוה. וקדושתה חוזרת לאלו שתקנו אותה. ונקראים גם הם עם קדוש כמוה. כי הדיבור שלה הוא עתה קדוש, כמו אמא. 171.
איך? יש בעיות? מובן? סך הכל, מה מספרת לנו כל החכמת הקבלה? איך בינה ומלכות מתקשרים זה לזה ומתקנת מלכות על ידי בינה? וכך את גמר התיקון כמה שיכולה לתקן, להתאים את עצמה לבינה, כך היא מעלה לבינה, לדרגת ההשפעה, את החלקים שלה ומתקנים. כשמעלה הכל חוץ מלב האבן שנשאר שם, גם כן נתקן בזה שלא משתמשים בו מצד השלילה. אז מגיעים לגמר התיקון. לכן כל הזוהר, כל התורה כולה היא כולה, איך לשמור צמצום בית, ועל ידו לתקן את הכלים דקבלה שלנו. בסדר? טוב, קדימה.
171.
בנות, כן? בבקשה.
איך עולה המלכות בדיבור? כי בתחילה, כשאדם קם בבוקר, יש לו לברך לאדונו בשעה שהוא פוקח את עיניו. איך הוא מברך? כך היו עושים החסידים הראשונים. כלי עם מים היו נותנים לפניהם, ובשעה שהיו מתעוררים בלילה, היו רוחצים את ידיהם, ועומדים ועוסקים בתורה, ומברכים על קריאתה. בשעה שתרנגול קורא, ואז הוא חצות לילה ממש, נמצא אז הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים בגן עדן. ואסור לברך בבוקר עם ידיים טמאות ומזוהמות, וכן בכל שעה. באור הדברים. כיוון שתחילת תיקונה של המלכות צריך להיות בלחש השפתיים, אם כן איך תכף בשעת היקיצה מהשינה אנו מברכים בקול? והיה צריך לברך בלחש, כדי להמשיך תחילה הקול מאימא, שהוא להעלות המלכות בדיבור, בקול של אימא. החסידים הראשונים תיקנו את התיקון הזה בדרך מעשה, כי עניין עליית המן הוא או במעשה או בדיבור. ועל כן, כיוון שבעת שנתו של אדם מסתלק רוח הקודש, ורוח הטומאה של הנחש הקדמוני שורה עליו, כי השינה הוא אחד מ-60 למיטה, והמיטה היא מטומאת הנחש הקדמוני, לכן בעת הקיצו משנתו, עוד לא פרש רוח רעה זו ממנו לגמרי. והוא נמצא עוד שורה על ראשי אצבעות הידיים שלו. כי כל הקדוש ביותר נדבק בו הסיטרה אחרה ביותר. ואצבעות הידיים הן קדושות ביותר משאר הגוף. כי שם מקום השראת החוכמה. כמו שכתוב, וכל אישה חכמת לב בידיה תבו. ועל כן אין הסיטרה אחרה של בחינת המיטה פורשת משם גם לאחר הקיצה. והוא צריך למעשה, לנטילת ידיים. ויש להכין שני כלים. א', כלי עליון הנקרא נטלה, ב', כלי תחתון לקבל הזוהמה. הכלי העליון...
ודאי מדובר לא בכלים מהפח, כן? בבקשה.
הכלי העליון הנקרא נטלה רומז על כלי הבינה, שהסיטרה אחרה בורח מפני אור הבינה. ונמצא שרחיצת האצבעות ממימי הבינה מבריחים הסיטרא אחרא משם, ומתהרת המלכות מבחינת הרע שבה ונשארת טוב. ואז אפשר לעסוק בתורה ולברך על התורה, באופן שהמעשה של רחיצת הידיים דומה להעלאת מן בלחש השפתיים, לכנפיים של האם. ובעת שהתרנגול קורא, אז הוא חצות לילה ממש. כמו שכתוב, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. כי השכינה הקדושה בכלי דמלכות התמעתה למאור הקטן והתלבשה בקליפות. כמו שכתוב, ורגליה יורדות מוות. כלומר, אילן של טוב ורע. זכה אדם, הרי טוב, ואם לא זכה, הרי רע. הרי שיש במלכות בית חצאים, טוב ורע. מחצית שזכה בה, ומחצית שלא זכה בה. ולפיכך גם ממשלתה, שהיא הלילה, נחלקה אחריה גם כן לבית חצאים. א', המחצית הראשונה של הלילה, מבחינת לא זכה ורע, כמו שכתוב, תשת חושך ויהי לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. ב', המחצית השנייה של הלילה, מבחינת זכה וטוב. והנה התיקון הראשון למחצית הטוב, נעשה בנקודת חצות לילה ממש. כי אז מקבלת המלכות את הכל דבינה. כשהמלכות עולה ונמתקת בתוך המלכות דאימא. והדין שבתוך המלכות נעשה דין קדוש מצד הטוב בלי רע כלל. והפירוש הוא שהדין הזה נופל ושורה על הסיטרא אחרא, והוא נעשה רחמים על ישראל. ואחר חצות לילה יוצאת שלהבת מן העמוד של יצחק, ומכה בתרנגול, שנקרא גבר, כעין גבר אחר עליון שעליו, יצחק, בינה. שלהבת העמוד של יצחק, הדין של הבינה. המלאך גבריאל, תרנגול. גבר, מידת גבורה שמשמש לגבר עליון ממנו, המלכות האצילות, המאור הקטן. והדין דבינה מכה תחת הכנפיים של גבריאל, ונמצאת המלכות מקבלת אז על ידו את הכל דבינה. ובשעה שגבריאל קורא, קוראים כל התרנגולים של העולם הזה. ויוצאת ממנו שלהבת אחרת, ומגיעה עליהם תחת כנפיהם, והם קוראים. כי בשעה שגבריאל משמיע כל הבינה לגבר עליון, למלכות, הנה אז יוצאת השלהבת מגבריאל, ומגיעה לכל התרנגולים של העולם הזה, שהם הדינים שבחלל העולם הזה. וכולם קוראים רק בכל הנמתק במידת הרחמים מבינה. באופן שבחינת הכל, שהוא הדין של המלכות, כבר אינה שולטת במחצית הלילה השנייה. ואת מקומה לקח הכל דבינה, שעל זה מורה קריאת התרנגולים דעולם הזה.
קצת יותר ריכוז בכוונה. איכות.
על כן נאמר כאן, בשעה שהתרנגול קורא, אז הוא חצות לילה ממש. כי כל התרנגול רומז שכבר התקבל כל הבינה אל המלכות, שאז היא ממש נקודת החצות, שממנה מתחיל מחצית הלילה, טוב בלי רע כלל. ואחר שהמלכות מקבלת כל הבינה, הצדיקים מעלים מן על ידי התורה, שעוסקים אחר חצות הלילה, והם מעלים אותה עד הגבורות המסמכות של אמא אילאה. כמו שכתוב, ותקום בעוד לילה. כי היא מתגלה אז בכל הדרה ותפארתה. כי כך דרך המלכות הקדושה, להתגלות רק בלילה. היא הולכת ביום ומתגלה בלילה, ומחלקת מזון בבוקר. והתגלותה רק בגן עדן, לאלו הצדיקים המתקנים אותה כך, עם עסק תורתם, שלומדים אחר חצות לילה. ונמצא אז הקדוש ברוך הוא עם צדיקים בגן עדן. כי השכינה הקדושה נתקנת אז בגן עדן, ביותה מושקט מנחל עדנים, חוכמה, ומשתעשעת עם הצדיקים שנכללו בה במן. ואסור לברך בבוקר עם ידיים טמאות ומזוהמות, וכן בכל שעה, כי אותו רוח הטומאה של הנחש הקדמוני נשאר שורה על אצבעותיו של האדם גם לאחר שנאור משנתו. ואין זוהמה זו עוברת, אלא רק על ידי רחיצה מכלי. וכן בכל שעה, ולאו דווקא אחר השינה, אלא כל זוהמה ולכלוך הוא מקום אחיזה לסטרא אחרא. ואסור לברך, אלא רק אחר רחיצה במים.
אין שאלות. כן, אלה.
יש סקרנות שעולה בקטעים היום של על מה זה אצבעות ולמה הם המקום הכי קדוש, כאילו לא מצליח להתרכז כוח בכוונות, אני...
מה, אתה מסתכל על הידיים?
כן, כן, עולה משהו גשמי, ממש סקרנות כזאת של הנפש.
ידיים זה כלי קבלה? נו. שצריכים כל הזמן להיות נקיים, על ידי מה נקיים? על ידי שמחברים אותם, זה חלקי המלכות, לבינה. נו. כן, שיינו.
סקרנות היא ענף ושורש לעולם הזה. זה מה שמוציא אותי מריכוז.
מה זה שייך לידיים? אני לא מבין. מה, זה מבלבל אותך? בסדר. תביא מים ותתחיל כל שעה לעשות נטילת ידיים. אולי באמת תראה לנו איך אתה עולה. לא, אנחנו צריכים לראות את הדברים בצורה אמיתית כשהם מתלבשים. אסור אחרת. זאת אומרת, בסדר, אתה יכול לעשות את הפעולות האלה גם במעשה, אבל בעצם תיקון הוא רק בכוונה בפנימיות. לצרף כלים לקבלה לכוח השפעה במידה שהם יהיו נכנעים להשפעה, לכוח השפעה. מלכות חייבת להכניע את עצמה כלפי בינה, להתקלל בה, ורק במידה הזאת לתפקד. אחר שמלכות מעלה את כל החלקים שלה באין סוף פעולות לבינה, אז מה שנשאר במלכות, זה נשאר אותו לב האבן. ואז נעשה עוד זיווק רב פעלים מקפצל, וגמר התיקון. כל הפעולות שלנו הן דווקא בזה, לעלות, להצטרף לבינה. בפועל זה מה שמצטרף לכוונה על מנת להשפיע, עם רצונות האלה אני משתמש. רצונות שלא יכולים להצטרף לי על מנת להשפיע לכוונה הזאת, לטובת הזולת, לאהבת הזולת, לחיבור, מחוץ לי, אז אני לא משתמש בהם. ולאט לאט כך, ממיינים את כל הרצונות ממלכות, בעזרת החיבור עם הבינה. בצורה כזאת אנחנו אף פעם לא מושקים אור ממעלה למטה, אלא מעלים את חלקי הרצון ממטה למעלה. ואז אין סכנה לשבירה, אין סכנה לטעות, אלא כך יכולים להגיע, אבל בהרבה פעולות, בבירורים רבים, עד גמר התיקון. כן.
אם אפשר לשאול בקטע מי הם הצדיקים?
נו.
אני שואל בקטע מי הם הצדיקים שכתוב עליהם בזוהר.
צדיקים אלו שיכולים לעלות לקודש קודשים, לבינה. הם נקראים הצדיקים, שמצדיקים את כל התהליך, מה שהם עוברים. מאיפה מצדיקים? מזה שתקנו את עצמם.
הם אלה שמקשרים מלכות ובינה. כאילו הם ה...
כן, גם כן. אותם הכלים שכבר נמצאים בתיקונים, לכן נקראים צדיקים, כן? שהם עוזרים דווקא לתיקונים הבאים. כן. נותן שם בסוף כן.
האם אפשר לקבל איזשהו מושג מהמנהג הגשמי לגבי המצווה הרוחנית?
מה למשל? לא יודעים. נטילת ידיים?
למשל נטילת ידיים או מיתוק הדין ברחמים, כאילו ששמים קצת מים, כאילו זה אור חסדים לתוך האור חוכמה.
חס ושלום.
אי אפשר.
מה, במים מצאת חסדים?
זה מה שאני חושב.
אז חבל מאוד עליך.
תודה.
עוברים לחלק הבא. אני מבקש, המחשבות כאלה, כמו שעכשיו אמר החבר החדש שלנו, לסלק מיד מדמיון. אין בשום חפץ גשמי שום כוח רוחני. אין בעולם שלנו שום דבר שאפשר להגיד שזה הקדוש. אין דבר כזה. אפילו שתראה בית המקדש בירושלים, עם האבנים שלו, עם הכהנים ולוויים ופרות וכבשים, אין בהם שום דבר קדוש. קדוש זה נקרא רק כוח השפעה שמתלבש בלב האדם, גם כן לא בלב הגשמי. כן? כאן אפשר לעשות פומפה. כן, מכונה, אלה רק ברצונות שהם רוחניים, מלובשים, לא מלובשים בגוף האדם, לא חשוב, ברצונות יכולה להיות פעולה שהיא על מנת להשפיע, וזה נקרא קודש. קודש זו השפעה, ולא שייכת לחומר בכלל, לא לדומם, צומח ולחי ולמדבר.
לפי המנהג הגשמי, זאת אומרת לקבל איזשהו מושג,
איזה מושג?
כיוון.
כיוון מה? אני מוכן להשתתף אתך, תגיד רק מה בדיוק.
אני לא יודע להגיד, כאילו
אין לך בשום חפץ גשמי שום דבר רוחני.
זה ברור.
זהו, עכשיו איפה זה יכול להיות אם אתה מחפש רוחניות? רק בתוך הרצונות שלך שמכוונים כלפי הזולת, זה הכל. בתוך הרצון המכוון כלפי הזולת, רצון טוב, שם תמצא כל ההבחנות רוחניות.
תודה לך.
פס.
נעבור לחלק הבא של השיעור.